קודם כל שלום עליכם. תחילת הזמן זה מרגש משהו. אז טוב, היום כאילו נפתח בסוג של מבוא לקראת מה שמצפה לנו בחטיבת השיעורים של זמן קיץ, וזה יהיה כאילו מבוא כללי על הקשר או על חוסר הקשר שיש בין הפילוסופיה לתלמוד. ננסה לטפל, לשאול את השאלה, האם יש קשר, האם יש ניגוד, תביאו גם את עמדתכם, אני מקווה, את מחשבותכם על העניין. עכשיו, בסוף, בהמשך נשאל כאילו מה פחות או יותר הרצונות שלכם, המבנה של ה... של השיעורים, יש לכם, כאילו, אם יש לכם איזשהו מחשבות כאילו שהייתם רוצים, כי זה כזה, טוב, לא ניהלנו דיאלוג ממש על הנושא, אז אם אתם, כאילו, אם יש לכם משהו להגיד על זה, אז אתם נשמחים תגידו בסוף. ברוב, איך שאני רואה את זה כרגע, כאילו, אני אציב את זה כרגע בצורה כללית מאוד, כאילו, אני חושב שאנחנו ננסה לתרום איזושהי תרומה לשאלה שהיא אולי מעסיקה את כולנו ברמה היומיומית כלומדים, שהיא שאלה, כאילו אפשר להציג אותה בצורה הכי פשוטה, מה זה הספר הזה שנקרא תלמוד? מה הוא בעצם? מה נמצא מאחוריו, כאילו? בצורה אולי יותר מדויקת, איזה היגיון עומד מאחורי הדיון של התלמוד, או הגמרא, כשאתה עדיף בכל זאת, שאולי גם זה משנה את התשובה שניתנו לזה, אבל יש איזושהי שאלה שאני חושב מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו ננסה להעיר אותה, לתת לה איזושהי תרומה לשאלה הזאת דרך הפגשה שלה עם עולם פילוסופי כזה או אחר. כל אחד נראה מה בדיוק מספיק להכניס לכאן, אבל היום אני כאילו רוצה להעמיד את זה מול המילה הכוללת פילוסופיה, כאילו הרחבה. המילה הכוללת פילוסופיה, שגם התלמוד זה אולי מאוד מאוד רחב, אבל אני מנסה להראות שהמפגש הזה יכול אולי לתת יתרון לדיון הזה. ואני אפתח באיזה מין, לא יודע, אני מנסה לעשות איזשהו מניפסט קצר, כן? איזשהו משהו אמירה לגבי הסיפור הזה של הפילוסופיה והתלמוד. ואני מנסה להסביר למה לדעתי זו שאלה שזה יכול להיות מעניין, המפגש הזה. ואם אתם תסכימו, תשתפו במחשבות שלכם. בכל אופן, אז קצת לגבי השאלה הזאת של מהו בעצם התלמוד. כן. אז אנחנו חלק מרכזי מאוד מהחיים שלנו בתוך... תודה רבה. חלק מרכזי מה שאנחנו עושים בישיבה, יותר מפחות, זה ללמוד גמרא בעיון, כן? עכשיו, א', הלימוד הזה יש לו איזושהי צורה מאוד מאוד מיוחדת, נכון? אנחנו יושבים סביב איזשהו טקסט, קוראים אותו, דנים בו, כאילו, ביחסית בטקסט מאוד מאוד קטן, דנים בו הרבה זמן, בין בחברותה, בין בדרך כלל בחברותה או בשיעורים, אנחנו כאילו לוקחים את הטקסט הזה ומנתחים אותו, חושבים עליו. דנים בו, שואלים עליו שאלות, מבקשים עליו קושיות, עונים תשובות. כן, יש איזשהו תהליך של עיבוד של הטקסט הזה. והשאלה היא שהיא שאלה שאני חושב שמדי פעם מעסיקה את כולנו, מה אנחנו עושים, כן? למה אנחנו עושים את זה? מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים בתוך התהליך הזה של הלימוד? ומי שקרא את הרב שקר, אני חושב, הוא מגיע אליו בצורה יותר ממוקדת, אבל זה בעצם אחד הדברים המרכזיים שהוא עושה בספר שלו, אני חושב שזה להציף את השאלה הזאת. נכון? הוא אומר, לכל לימוד יש מתודה, מוטיבציה ועניין, נכון? אז מתודה זה מה שאנחנו עושים, כן? מוטיבציה ועניין, לא משנה בדיוק מה החלוקה ביניהם, זה מה שאנחנו מחפשים. כן? כאילו, הכללי האצבע שבגללם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. הסיבה שאנחנו לומדים בכלל. וזה עצם זה שהוא פותח את השאלה הזאת, אני חושב זה הדבר, כאילו, אחד הדברים הכי משמעותיים שהוא עושה, כן? כי זו שאלה שהיא בעצם שאלה קיומית בשבילנו, בגלל שאנחנו עסוקים בללמוד גמרא כל כך הרבה שעות מהיום שלנו, אז זו שאלה מאוד רלוונטית, כאילו, למה אנחנו עושים את זה בעצם? משהו מנסה להראות שם זה שהתשובה שלך לשאלה הזאת היא גם תייצר סגנון לימוד שונה. כן, אנשים חולקים באיך לומדים גמרא בגלל שהם חולקים מה בעצם הם רוצים שהגמרא תיתן להם. כן, מה הם חושבים שהאופי שמתאים ללימוד הספר הזה. עכשיו, אני חושב שזה לא יהיה מוגזם לומר שזו שאלה שמעסיקה בעצם את לומדי הגמרא מראשית המקצוע הזה, שנקרא לימודים מה. בעצם זה חלק מרכזי, מה שאנחנו מנסים לעשות, חוץ מהלימוד עצמו, תמיד זה מעסיק באיזשהו אומר, השאלה הזאת מעסיקה את הלומדים, כן, הם מנסים לפענח את הספר הזה, שאני חושב שאפשר לומר עליו שיש משהו, יש משהו בגמרא שהיא ספר מסתורי. אני יש בה משהו, בחוויה האישית שלי, זה ספר שהמשמעות שלו והמהות שלו לא מפוענח עד הסוף. כן? תמיד, כמעט בכל סוגיה שאתה לומד, אני חושב, יש תחושה כזאת שכאילו, אפילו אם הלימוד מוצלח, אתה כאילו, יש משהו מסתורי בסוגיה. יש משהו מסתורי בהיגיון שמנחה את הלימוד, וזה שהוא מעלות, כן? אפילו המונח הזה של קושייה, נכון? שהקושייה כדבר שהוא מאוד מאוד מרכזי בתוך הלימוד, אני חושב, קשור לעובדה שהתלמוד כספר הוא נתון באיזושהי קושייה. כן, הוא לא לגמרי ברור עד הסוף תמיד מה הוא מנסה לעשות, למה הוא שואל את השאלה הזאת ולא שאלה אחרת, למה הוא לא שואל, למה יש שאלות שהוא לא שואל ושאלות שהוא כן שואל, וכאילו התלמוד מעלה יותר שאלות מתשובות באיזשהו מקום, וזה בגלל שאני חושב שאף אחד לא הצליח, אולי זה מה שיפה, לתת תשובה ברורה לשאלה מה הוא בעצם רוצה מאיתנו. זה ספר שהוא אפוף מסתורם, אני משתמש אולי בשפה מוגזמת, אבל זה נראה לי נכון. חלק מזה, אני חושב, קשור בזה שהרבה פעמים הגמרא מעלה איזושהי מועקה אצל אנשים. אני לא יודע מי מכם נתקל בחוויה הזאת, שאתה אומר כאילו, מה בעצם הספר הזה רוצה ממנו? זו שאלה שאנשים שואלים אותה, נראה לי בשלב מסוים, כי כל אחד שואל אותו בשלב מסוים בהתפתחות של לימוד הגמרא שלו. כי זה באמת, כי אתה לא מנסה להבין כאילו איזה מין שאלות אלה, השאלות שהוא שואל, שהדיון הזה של הגמרא, שהיא מנהלת דיון, למה היא שואלת את השאלות שלה, מה היא בעצם כאילו, לפעמים זה נראה מוזר, או לפעמים זה נראה שהתשובות הן לא תשובות טובות, השאלות הן לא שאלות טובות. כאילו יש משהו בדיון עצמו שהוא קצת תמוע, אני חושב. ולכן, מי שלא מצליח, כאילו, אפשר לנסח את זה ככה, מי שאין לו תשובה לשאלה, כאילו דבר די פשוט, מי שאין לו תשובה לשאלה מה התלמוד רוצה, והוא בכל זאת לומד את הספר הזה, אז הוא נמצא באיזושהי מועקה. וזה אני חושב גם אחד הדברים שעוזרים לפרויקט של הרב שגר, אני חושב שבזה הוא פותח. כן, הוא אומר, אנשים לומדים, אנשים לא מצליחים להבין מה הגמרא רוצה מהם. כן, ולכן אני אנסה לתת תשובה חדשה לשאלה הזאת. כן, זה בעצם משהו חדשה ישנה. כן, אבל זה בעצם משהו הוא מנסה לעשות. הוא מזהה את המועקה הזאת, כן, שנוצרת עקב חוסר הבהירות של הספר. ושל מה שהוא מנסה לעשות, והוא מנסה להציע לתשובה, אבל עצם זה שיש, שהתלמוד מעסיק כל כך הרבה, כן, את טובי המוחות של האנושות, כן, לפחות בעבור מובנים, או טובי המוחות של היהדות, בוודאי, כל כך הרבה שנים, עצם זה שהוא מצליח להעסיק כל כך הרבה אנשים. אותו טקסט, אני חושב שזה כשלעצמו ממחיש את העובדה שזה טקסט מסתורי. אפשר לדבר על זה במונחים של הזוהר, כן, טקסט שמייצר איזשהו סוד, אפשר עכשיו על כל מיני מונחים להסביר את זה. יש את המשפט היפה של הפשט שמסורה, אתם נפלתם בו, שאומר שתורת השם תמימה, נכון? אומר שלא נגע באדם מעולם, נכון? אומר, אף אחד לא הצליח באמת, אף אחד מעולם לא הצליח להבין שום דבר מהתורה, כן? לא הצליח אפילו לגעת בה. אבל אני חושב שלפעמים יש תחושה כזאת כלפי התלמוד, שאתה קורא את הספר הזה ואתה אומר, למדתי את הסוגיה ועדיין לא הבנתי. כן? או כאילו, הבנתי, אפילו הגעתי לרמה גבוהה של גשמקט בלימוד, של כאילו, התיישבות הלב, ועדיין ברור לי שיש איזשהו חוסר חפיפה בין מה שאני אומר למה שכתוב בטקסט. כן? אני לא לגמרי חשבתי באותו דרך שהגמרא עצמה חשבה. כן? אני חושב תמיד נשאר איפשהו ומשהו שמטריד את מלוכת הלומדים כל הזמן. או שהוא מייצר מועקה או שהוא מייצר פשוט הרבה מוטיבציה. כן? זה, כאילו, זה שתי הצדים של המטבע הזה. ואחרי ההתפייטות הזאת אני חושב שהשאלה היא, כאילו מה שאני מנסה לבחון, וכרגע נציג את זה כשאלה כללית, האם הפילוסופיה יכולה לתת איזשהו תרומה לדיון הנצחי הזה של, של מהות הגמרא. אבל לפני זה, אז אם מישהו מוכן לשתף אותנו בתשובה שלו לשאלה הזאת, כן? אם אפילו לזרוק כאילו כמילה או כן, מילה אחת, אם אני אשאל אתכם כאילו, מה אני עוסק, מה אני מחפש כשאני לומד גמרא? אם יש כאילו למישהו תשובה שזה יכול להיות כאילו, או תשובה ארוכה או קצרה, או אם מישהו רוצה להביע את המועקה שלו בעניין, כן? שהוא לא שאין לו תשובה לשאלה הזאת, זה מפריע לו, לא מפריע לו, הוא התייאש מזה כבר, לומד כי לומדים.
החוויה בשם עצמה, כאילו.
שמה היא בדיוק, כאילו, איך היית מגדיר אותה? חוויה של חיפוש, חוויה של הבנה, חוויה של דיאלוג, כאילו של חברות, לא יודע, מה יש בחוויה הזאת?
לא יודע, כאילו, אני לא יכול להסביר, זה חוויה מיוחדת של לימוד גמרא.
זאת אומרת, זה איזשהו סוג של פנומן, תופעה בפני עצמה בעולם. לימוד גמרא, כמו ש... יש לזה את הטעם המיוחד שלו, וזה הדבר בעצמו, כאילו זה הדבר בעצמו, לא רק כאילו... כן. ויש אזורים שבהם אתה יכול כאילו להגיד, כאילו לא הצלחתי ללמוד, כאילו, זה גם שאלה נכון שלפעמים כאילו, בסגנונות לימוד שונים, יש את החוויה הזאת, שהצלחתי להבין או לא הצלחתי להבין, נכון? כאילו, ומה כאילו, מה מוגדר הבנה ומה מוגדר אי הבנה? זו שאלה שהיא מאוד חשובה בלימוד, וכל פעם, כל סגנון לימוד יענה עליה אחרת. וזה כן, והתשובה שעונים עליה היא קשורה באמת לשאלה, מה זה כאילו, מעבר למה, כשאתה אומר לא הבנתי, או לא נהניתי מהסוגיה, אתה יכול להגיד, לא התחברתי בעצם, כאילו. רעיונות. זה מעניין כי זו שאלה כאילו באמת שהיא, אני חושב שהיא מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, כאילו, אני חושב שכאילו, בהנחה שכולנו ברמה כזאת אחרת לומדים גמרא, אז כאילו, זו שאלה שצריכים לנס, יש לנו איזושהי תשובה אליה, כן? צריכה להיות לנו איזושהי תשובה אליה. או תחושה של חוסר תשובה. יכול להיות שזה מאוד אישי, לא יכול להיות משהו. אפילו במילה. אחרת אני אציע את הרעיון. טוב, אז נתקדם, מה זה?
סתם, בניסוח גרוע נראה לי בקצה אולי מה שהאמנות.
אמנות, כמובן.
משהו קרוב.
כאילו זה חוויה ש...
ובריאציה אחרת כמובן, באופן עמוק יותר בתחומים אחרים.
ומה עובד זאת נותנת? מותר לשאול? שעשו לי שזאת איתה?
אז זה לא תקע שער, אבל גם זה אולי ניסוך גרוע, אני מבינה. תחושה שקוראים אותה. שאתה מוצא איזה שורה מסוימת שכאילו ידעת אותה תמיד.
כן, זה איזשהו כאילו... זאת אומרת, כאילו, היית שם את הגמרא, ואם הייתי שואל אם זה מה ש... ואם הייתי שואל מה קיים בגמרא עצמה, היית יכול לענות לי? כאילו, יש לך איזושהי מחשבה על זה?
זאת
אומרת, כאילו, עכשיו גם שניכם הייתם בעצם שומע כשקשורה לחוויית הלימוד, אני לא יודע, אני לא יודע, כאילו, אבל השאלה היא מה הגמרא עצמה, מה מתרחש בדיון התלמודי עצמו, כן? כשהבא היא מקשה על רבה, מה הוא מחפש, כאילו? כשהסתמה עורכת, לא משנה, כל אחד זה איך שהוא תופס, איך, את הדינמיקה של הספר הזה, כן? ואני חושב שזה חלק מהחידתיות פה, כי אני לא בטוח שאנחנו עד הסוף חושבים זה ככה. תמיד, כאילו. הבאי חיפש כאילו את אותו דבר שאתה מחפש, או שאתה קורא את היצירה הזאת כאילו מתוך כיצירה, כאילו, אתה מבין את השאלה?
כן, השפה הזאת נהיה לי מברור שלא, כאילו, לא, כמובן לא בשפה הזאת, אבל אני חושב שבאיזשהו אופן זה, כן, זה עניין לא בסיסי של יכולת לפרש משהו
כאילו מביא את זה לאיזשהו, כאילו חוויית האומנות שקשורה, האומנותית שקשורה בפרשנות, כאילו משהו כזה. אבל טוב, אני כן כאילו מנסה כאילו להראות שיש כאן איזשהו משהו שגם יש לו מתשובה אליו, וגם הוא לא מונהר עד הסוף, וזה חלק מהאופי שלו. אתה השתמשת גם במילה אחת, כאילו, שלא יודע אם השתרבבה, ואני אמצל אותה, ואני כפתח לה, כאילו, שאמרת כאילו שאתה מגיע, שאתה מגיע לאיזשהו משהו שידעת קודם, נכון? אמרת איזשהו משהו כזה. זה כבר, אני חושב, כאילו, טיפה משליך אותם לעולם של הפילוסופיה, כאילו, שהוא קשור, כאילו, שהמילה ידיעה, נכון? המילה ידיעה ודעת, כאילו, נמצאות פה, אבל עוד שנייה נציג את זה אולי בצורה יותר מדויקת. מה שאני אעשה עכשיו, כאילו, זה נעזור שנניח את הגמרא כרגע בצד, ואני רוצה להציג שתי תשובות אפשריות לשאלה הזאת כששואלים אותה את הפילוסופיה, כן? אם אתה בא לפילוסופיה, לפילוסוף, כן? ושואל אותו, מה אתה מחפש? כן? למה אתה יושב וחושב? למה אתה יושב ו... למה אתה מתפלסף? כן? כן. שאלנו את הלמדן למה הוא מתפלפל, והיה כאן גמגום מסוים, כן? סתם, לא להגיד, זה כבר. שתיים ענו פה מתוך... זו שאלה שאולי מעורד במיום ואולי לא, אבל נניח כרגע את שאלת למה אתה מתפלפל ונשאל את השאלה למה אתה מתפלסף. למה הפילוסוף מתפלסף? מה הוא מחפש? לא נפתח את זה לדיון, אולי יש לכם כאילו לזה גם כאן איזושהי תשובה, אבל אני כאילו מנסה להציג שתי תשובות קלאסיות כאילו. והעתיקות גם כן, והעתיקות הפילוסופיה עצמה, פחות או יותר. תגידו לי מתי יש לכל אחד את שני החלקים. יש חמישה עותקים, וזה אמור להסיק בדיוק. אז שוב, אנחנו שואלים עכשיו למה מתפלספים. זו השאלה, ואני אתן כאן באמצעות שתי... אנחנו חוזרים פה לראשית הפילוסופיה, פחות או יותר, פחות במסורת שלנו, במסורת המערבית, ונראה את שתי תשובות ש... שמציעות בכתבים של אפלטון, אחד מהספר המדינה, אני נקרא אותה עכשיו, שבאזור הזה של הספר הוא בעצם דן בדמותו של הפילוסוף. אחד הטענות שהוא טוען שם זה שהפילוסוף צריך להנהיג את המדינה, זה כאילו התפקיד שלה, גם מתגלגל באיזשהו מובן גם לרמב"ם, אבל... והוא מנסה לתאר איזשהו דיוקן של הפילוסוף, כן, מה הפילוסוף הזה מחפש בחיים שלו. ובחרתי כאן קטע אחד, יכול להיות שהיה אפשר לבחור קטעים יותר זה, אבל נראה לי זה יעביר את הנקודה. אז כך הוא מתאר את זה. הרי דבר הזה צריך שיהיה מוסכם בינינו לגבי התוואים הפילוסופיים, שתמיד משתוקקים ללימוד, שיגלה להם משהו מאותה הוויה האהובה לעולם. ושאינה מתערערת מכוחם של ההתאבות והכליה, ולא יודע לה שהם משתוקקים אל כולה, ומרצונם אינם מבטאים על חלק מחלקיה, לא על קטן ולא על גדול, ולא על חלק רב ערך ולא על פחות ערך. ונוסף על כך, הריחוק מן השקר, והחלטתו של אדם שבשום פנים לא יקבל את השקר בלבבו, אלא ישנא אותו ויחשוק באמת. כן, זה קטע קצר ומתומצת, אבל מה התשובה כאן, כאילו, איך הייתם מגדירים את הפילוסוף? מה הוא מחפש בחיים?
אמת.
מה זה?
אמת.
אמת. נכון? אני חושב שזו התשובה העיקרית של הטקסט הזה. נכון, הפילוסוף? לא רק שהוא מחפש את האמת, אלא יש כאן איזשהו, כן, הביטוי החשוק, כן, הוא לא סתמי, שם כמה עומדים לפניכם, אפלטון תובע בעצם את המונח הזה פילוסופיה, שמה הפירוש המילולי שלה? כולנו יודעים, אתם יודעים מה זה?
אהבת
החוכמה, נכון? זה הפירוש המילולי של הזה. הפילוסוף הוא אוהב חוכמה. וכאן החוכמה הזאת היא מקבלת איזושהי הגדרה מסוימת, כן? הפילוסוף חושק באמת, כן? יש לו תשוקה לגלות, למצוא את האמת. והאמת הזאת יש לה גם כאן איזשהו דיוקן שאפשר גם לנסות לתאר אותו. כן? הוא אומר, משהו שיגלה להם משהו מאותה הוויה הערובה לעולם, ושאינה מתערערת מכוחם של ההתהוות והכליון, זאת אומרת, בעיני הפילוסוף של האפלטוני הזה, האמת היא איזשהו משהו מצחי, נכון? שלעולם לא משתנה, קבוע. אבל וזה דבר שאולי אנחנו נתייחס אליו בהמשך. מה זה? ההתערות בכלל
זה כאילו
שקט? כן, כאילו, או לא יודע אם, כן, משהו שכאילו, האמת היא לא מתקלה, כן, והיא לא משתנה גם, כן. זה משהו ש... אני חושב שאנחנו לא... הגדרת האמת היא עדיין כזאת, באופן כזה או אחר, אבל... עכשיו, כשאלה... עכשיו ניקח את התשובה הזאת ונדביק אותה למתפלסף, אוקיי? באותו, כן, האם יכול להיות, סליחה, נדביק אותה למתפלפל, כן? לזה שלומד את התלמוד. האם יכול להיות שהתלמודיסט יענה לי מה אני מחפש כשאני לומד? אני מחפש את האמת, כן? זו תשובה שאתם מכירים, שמעתם עליה פעם בלימוד גמרא? מה זה? כן, נכון. אז תתנו לה איזשהו מילים, כאילו, תתנו לה... אני חושב שזה, כאילו, אולי בשיח קלקלו אותם, תקחו אותנו לאומנות וזה, אבל כן, אני לומד גם רק אני מחפש את האמת, כן, זה... אז מה... איפה זה נמצא בלימוד הגמרא?
אולי להבין את הסברה של הסוגיה, או בפסיקת ההלכה. כאילו, זה מנדן אולי האשכנזי והספרדי, כאילו, זה מצלת עומד הסוגיה, כאילו,
הבריסקי זה דוגמה אחת לזה, נכון? כשאנחנו מכירים בקרוב. גם כשאתה קורא את תוספות, אני חושב, והדיונים שלו עם הרש"י, נכון? מה הוא אומר? מה שאתה אומר זה לא נכון, נכון? אני מנסה לחפש את הפרשנות הנכונה, נכון? ואני חושב שזה גם כן תשובה שהיא... היא נמצאת לאורך כל הדורות, כן? גם בפילוסופים יש פילוסופים שונים, כן? כאילו, כשאפלטון אומר כאן שהפילוסוף מחפש את האמת, אני חושב שהרבה פילוסופים לאורך ההיסטוריה עונים אותה תשובה, גם אם עושים דברים לגמרי אחרים. זה כאילו הדבר שהם מחפשים. ואותו דבר אני חושב למדנים, כן? מהרבה סוגים, כן? וגם לגבי הדיון של הגמרא עצמה, אני חושב שאפשר למצוא את זה בגמרא. כי אם אנחנו חושבים, אנחנו שואלים את השאלה, שאולי השאלה הכי קשה, מה רב המחפש כשהוא שואל את הבאי, כן, ולמה הוא מקשה עליו, אז בקשת האמת נמצאת שם איפשהו, נכון? היא יכולה להיכנס לסל התשוקות שלנו. אוקיי? וגם, ואפילו יותר מזה, התשוקה אל האמת, כן? האהבה שלה, הרדיפה אחריה, כן? כל התכונות האלה שמאפיינות את הפילוסוף, במובן הזה, עשויות לאפיין גם את לומד הגמרא, נכון? אני חושב שזה אפשר כאילו לעשות שני מדיטציה ולהתחבר למקום הזה שאולי, כן, מקום האבוד שנמצא בישיבות אחרות שלא עושים את זה. גם פה אני חושב, כמעט כל סוג של לימוד מכיל רמה כזאת או אחרת של הדבר הזה. כל סוג של פלסוף וכל סוג של טיפול מכיל רמה כזאת או אחרת של רצון לחתור אל האמת, אני חושב. אבל כאילו, יש סגנונות שהם כאילו יותר מובהקים, האמת של רצון ספר. אני חושב שלמדנות כן, הלמדנות נגיד באמת הבליסקאית היא אולי דוגמה מאוד מאוד קיצונית, כן, של חיפוש אחר האמת, כן, ויש בה גם סוג מסוים של, כן, דיברנו על המצחיות והחוסר השתנות שלה, נכון, גם יש את האמירות האלה, נכון? לסוגיה יש בסופו של דבר פתרון אחד, כן, יש לה כאילו הגדרה, ברגע שהצלחת לחלץ אותו, כן, אז הגעת אל האמת, או כמו שיונתן אמר, באותו דבר גם לגבי הפסיקה, נכון, שם זה אפילו אולי הרבה יותר קריטי. כן, זה אקוטי, אני צריך לבחור דבר אחד, נכון, זה אמירה
ש... מה זה? אם נגיד את זה, זה דרך כלל חוץ, זה פרגמטי. בסוף לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל את זה שבגלל שאתה צריך משהו אחד בסוף, תגיד זה ההלכה. לא, זה סוגר הרבה יותר מוכר.
זאת אומרת, אתה לא יכול כאילו... יש איזשהו... כן, זה קשור כבר, כאן אתה מסתבך כבר עם שאלות דימויי, נכון? כל מיני סוגים לדימויי אמת, אני חושב, כן. אבל זה נכון, זאת אומרת, אפשר, כאילו אפשר, וזה אנחנו ננסה להגיד שזה ממש לא נכון, להגיד את זה על הדמות. שזה לא בדיוק, זה לא מה שהיא מחפשת, כאילו, לפחות, כאילו, אני מספר להסתכל על הגמרא ואומר, כן, איזה מין דיון זה, כן, מאוד מאוד, מבחינה פילוסופית הוא מאוד גרוע, כן, אפשר גם לטעון את זה כלפי הגמרא, ואנחנו נראה וזה כיוון אחר, אבל לפחות הרבה הרבה לומדים, אני חושב שזו התשובה, אחת התשובות המרכזיות שהם היו עונים, ואני חושב שוב שזה כן מראה, וזה גם דבר רב עוצמה, לדעתי לפחות, כן. ואפשר כאילו לחזור אליו בצורה כאילו, לנסות להתחבר אליו קצת בצורה פשוטה, כן? אני מבקש את האמת בלימוד. כן, עכשיו, אז זה תשובה אחת, כן? זה מתקשר כאילו, כן, דיברנו גם לתצורה של לימוד העיון, נכון? כשאנחנו יושבים ולומדים בחברותה ומשקיעים איזשהו עמל מאוד מאוד קשה כל סביב הלימוד הזה. וחלק מההצדקה של העמל הזה, כן, כל הביטויים של עמל תורה וקושיות ותשובות וסברות, כל הדברים האלה מחברים אותנו, יכולים לחבר אותנו לאפיק הזה של אהבת האמת, כן, של התשוקה אל האמת. אז זו תשובה אחת, כן, שאני חושב שהיא חשובה, וכאילו נשים אותה כאן, כאילו נשים אותה כאחד הרקעים החשובים של הדיון שלנו. ותשובה נוספת עכשיו אני רוצה לקרוא. מה זה?
כאילו, אתה אומר לשים דוגמה, שאהבת הילד הזאת היא תרגמת, או לא יודע אם תרגמת, הכיוון אחר היא כדעת דתי, אבל אני חושב שהקושה שיש, כאילו, הקושה שיש בה, כלומר, סבת לימוד התורה, כאילו, זה רקע דתי, לא רק...
אז קודם כל הרמב״ם כאילו באמת דוגמה קלאסית לחיבור כאילו כזה בין פילוסופיה לזה. מה שאני מסכים איתך מאוד, כי אני חושב שזה בדיוק, זה בדיוק בעצם התורף של ההדעה שלנו כאילו בחטיבת השיעורים האלה, כאילו בשאלה, בחיבור הזה בין פילוסופיה לתלמוד. ונגיע לזה אחר כך עוד יותר בצורה דרך הרב שגר, אני חושב, אבל מה שאתה אומר הוא בוודאי נכון. זאת אומרת, אפשר לנסח את זה ככה, יש את האמת והאמת של התורה. הכי פשוטה, הסכמטית הזאת, נכון? ועכשיו השאלה היא, מה היחס ביניהם, נכון? והאמת של התורה אולי מכילה בכלל כאילו דברים שהם, כאילו, מילים שהן לגמרי אחרות ממה שהפילוסוף אומר שאני מחפש, כן? אני מחפש קדושה, אני מחפש חיבור לאלוהים, נכון? חיבור לקדוש ברוך הוא. דרך הלימוד שלי, חיבור לאלוקים, האם הוא קשור לאמת או לא קשור לאמת, זה גם שאלה שמעסיקה את הפילוסופים, אבל היא מעסיקה את לומדי הגמרא כנראה בצורה אחרת, נכון? האמת של התלמוד היא שונה מהאמת שהפילוסוף מחפש, ויש כאן איזושהי בעיה שהיא גם בעיה, שוב, בהקשר של ה... כן, היא גם בעיה שהיא מגיעה עד לרמה של התפקוד היומיומי של אנשים דתיים, נכון? כי הרבה פעמים אנחנו מסכים את עצמנו בשאלות מהסוג הזה. נכון, יש לי את האמת של הגמרא, אל מול האמת של, כן, כאילו, שאלות שהן כאילו מאוד מאוד, ולפעמים אולי מעצבנות, אבל של תורה ומוסר, נכון? שהן כאילו עומדות בעצם על איזשהו, יש איזשהו מונח מתווך של אמת, אני חושב שנמצא בשתי המישורים, כן, והאמת שלי, האמת כאילו שאני, האופן שבו אני מגיע לאמת בלימוד, זה לא האופן שבו אני מגיע לאמת במקום אחר, כי יש לך מערכת מושגית ורגשית לגמרי שונה, שהיא מייצרת את המיוחדות של הלימוד מצד אחד, מצד שני, היא יכולה גם לייצר בעיות אקטואליות ואנושיות בחיים שלנו כלומדי גמרא ובכובעים אחרים שלנו, וזה, שוב, הרב שגר, זה אחד, זה בעצם, זה הגדרה טובה למה שהעסיק אותו, אחד הדברים שמאוד העסיקו אותו. יש לי את הכובע שלי כלומד גמרא, ויש לי את הכובע שלי כמשהו אחר, והשאלה היא איך הדברים האלה מסתנכרנים, וחלק מהבעיה היא בגלל שבשניהם אני אומר את המילה אמת על מה שאני עושה. זאת אומרת, שניהם אני אומר את המילה אמת על מה שאני עושה, ולכן, ואז ההפרדה בין שני התחומים היא כאילו, היא קשה לפעמים, אני חושב. והרב שגר מציע לזה פתרון מסוים, ואנחנו נראה אותו. אבל מאוד, יש למישהו עוד מחשבות עליהן, אני חושב שזה הערה כאילו מאוד מאוד חשובה. היא באמת כאילו הבעיה שלנו פה. כאילו, אתם יכולים גם להביע התנגדות, כאילו, זה לא מה שאני מחפש בלימוד. קחת את הלימוד שלי, הופכת אותה למשהו.
לא, אני מחפש, אבל ברור לי זה חלק מהמוטיבציה על המונחים הכי בסיסיים שלה, וכאילו, כאן בבוקר לפתח ספר בגלל זה, אלא כל הקיום של מראה בעולם שלי הוא כחלק מעולם הדתי שלי, משם אני מכיר אותו, בגיל מאוד קטן.
שאלת לא טוב, אבל היה כאילו, גם
כמה דתיים במקום מסוים אחת של האמת, שאתה לא יודעים
זה.
כן, נכון. זה באמת שאלות כאילו שהפילוסופים יסתכלו לשמונה, גם הרמב״ם נגיד שהזכרת אותו, זו דוגמה מאוד טובה, כי באמת האמת שלו היא שונה מאנחנו כאילו, שוב, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, אבל בשבילנו כאילו האמת היא חילונית ויש מקום, היא רציונלית, היא יכולה לפחות ללכת לכיוונים האלה. אבל אפלטון, סליחה, אבל רמב״ם כפילוסוף דתי, אז בשבילו כאילו האמת והאלוקים זה כמעט היה מילה נרדפת. וכאילו חיפוש הקדושה שלו באמת בא לידי ביטוי בחיפוש האמת. וזה קיים, אני חושב, גם אצל המדענים, אוקיי? בדרכם. זה לא, הם לא עושים עיון פילוסופי, אבל כשהם מגיעים אל האמת של התורה, נכון, הם מגיעים אל אלוקים, נכון? כי זה דבר אלוקים. והם כאילו, בסופו של דבר, הברן וההתלהבות שיש בלימוד, ואהבת האמת שיש בלימוד היא אהבת אלוקים באיזשהו מקום, נכון? ורמב״ם אולי דוגמה לזה, אצלו זה מתקשר ממש לפילוסופיה במובן האקטואלי שלה, אבל גם אם אני לא הולך לעולם הפילוסופי ואני מחפש את האמת בלימוד, אז אני מגיע לאיזשהו כאילו אהבת אלוקים ואהבת חוכמה שמשלבות אחד בשנייה, ואולי באמת במובן הזה התורה משמרת לנו את האיכות הפילוסופית העתיקה הזאת, שאולי אין לנו אותה בחיים כאילו בכל מיני הקשרים אחרים של החיים שם. בתורה, החוכמה, בלימוד הגמרא, החוכמה מתקשרת אל אלוקים. אוקיי? בלימוד המדע, החוכמה כבר לא מתקשרת אל אלוקים כל כך, נכון? כאילו זה כבר לא, גם כשאני, כאילו, ויש שם איזשהו חיבור מאוד חזק שאולי התלמוד משמר אותו, וזה אולי האיכויות המאוד מאוד חזקות שהוא יכול לעבוד בשבילנו, וזה, אני חושב שהוא גם יסרנו להרחיב בזה בהמשך ההתעסקות שלנו בשאלה הזאת, אבל זה באמת איזשהו סוג של זכות שזכינו, שיש לנו אזור שבו החוכמה מתקשרת אל אלוקים. וגם, וזה באמת דבר, אני חושב שהוא רב עצמה, כי הוא היה רב עצמה בשבילו. אפלטון משל הפילוסופים שבאו אחריו, הוא משתמר כאילו כאיכות שמתקיימת לתוך הלימוד. אני חושב שלכן גם אולי באמת ביינישים כאילו לומדים, כשהם יוצאים ללמוד דברים אחרים, הם יעשו את זה בצורה אחרת, נכון? מאנשים אחרים. גם אם אני הולך כזה ללמוד פסיכולוגיה, אני קשה לי, כאילו, אני עדיין, הברן שלי כאילו, לחתירה על האמת, הוא כאילו, יש לו איזושהי איכות מיוחדת שאולי לאחרים, נכון, שלאחרים אולי אין אותה כבר, או המכוח של המילה האמת הוא כאילו כבר אחר. זה לגבי האמת כתשובה. עכשיו נקרא עוד טקסט שהוא, יש למישהו עוד הערה שהוא רוצה לדבר, הוא מחשבה על זה.
ותופס בעיניך החתירה על האמת הזאת, התשוקה על האמת?
תופס מאיזה בחינה?
זה מחזיק?
כאילו, מה?
כאילו, הוא אפשר להסתמש בזה כמוטיבציה לבדה? אצלי זה לא עובד, אבל אולי כי אני קצת
חלקלתי. מה זה? לא, אני מסכים שזה, אני חושב שזה גם אצל זה נמצא יותר באיזשהו רקע, אבל לפעמים זה מאוד מאוד חזק, לפעמים זה תופס את קדמת הבמה בלימוד, כן? לפעמים אתה מתעצבן על משהו כי הוא נראה לך לא נכון, כן? וכי הוא חותר לאושיות של האמת, ושוב, האמת הזאת היא לא סתם אמת, כאילו זה לא שאכפת לי שהוא לא היה מחקר, כן? שוב, זה גם הבעיה גם, כן? של מחקר וגמרה. כן, גם המחקר מחפש אמת, אבל האמת שלו היא כאילו לגמרי אחרת. אין לו, בוודאי שהיא לא קשורה ל... אבל לפעמים אתה קורא מישהו שאומר משהו בלימוד, ואתה אומר, זה לא נכון, כן, והוא כאילו פה מפספס את השורש של העניין, וזה חלק מה... וזה תלוי באיזה סוג של לימוד, אבל לפעמים זה ככה. אם כאילו באמת, אצלי נראה לי זה, כאילו, ברמה אישית זה קיים אולי יותר בלימוד הלכה. זה יותר חשוב לי כאילו שם, אתה חוזר כאילו יותר ליסודות כאלה של לימוד. הפרשנות היא יותר, כאילו, פחות אומנותית ויותר, אבל... כאילו, אני חושב שזה חשוב כי זה קיים שם ברמה כזאת או אחרת, לא יודע. אני חושב שלי שאי אפשר להוציא את זה לגמרי מהלימוד, כי זה מה שאני חושב. אבל... ואם לא, אז אני חושב שזה דבר שראוי לי לנסות, כי אני חושב שזה דבר שגם אולי כדאי לנסות להתחבר אליו. אני לא יודע, כאילו, נותן איזשהו כוח, כאילו, בלימוד, כאילו... ויש לנו אותו בדימוי אולי של לומדים רומנטיים, שכל הבוקר ישבו על הסוגיה הקשה וניסו לפצח אותה ולכו איתה שבועות וחודשים, עד שבסוף היה להם את הפתרון המבריק, נכון? כמו המדען. זה אז, הלומד כמדען שזה גם דבר שלו. אבל, אז זו תשובה אחת, ואולי התשובה השנייה שאני אצא אולי תהיה קצת יותר, לא יודעת, אני לא יודעת מה תחשבו עליה, יכול להיות שתהיה קצת יותר, תדבר יותר על איתכם. אבל והיא גם כן מכתבי אפלטון, אבל פה כשהוא הדובר הוא סוקרטס, כן? כמה מילים על סוקרטס, חלקכם יודעים אולי חלקכם לא, אבל כן, אז קודם כל אין לנו את ה... אין לנו שום דבר שנשאר ישירות ממנו, כל מה שיש לנו זה תיעודים של... לא תיעודים, זה כאילו יצירות שאפלטון בעצם כתב בשמו, או כאילו שהוא חייה את הדמות שלו בסוג של, תמיד זה בנוי בצורה של דיון, שסוקרטס מדבר עם אנשים אחרים, אבל בהקשר יותר ספציפי של הטקסט הזה, כן, סוקרטס, כנראה שזה גם נכון היסטורית, הוא הקהילה הרומאית שפתה אותו בגלל שהם חשבו שהוא מקלקל את הנוער. שזה כל, זה מה שזה ממש כתוב שם, כן? יש לו כל מיני, תעשו אותו כדמות חתרנית שפוגעת בסדר, בסדר של החוק, של החוק, אולי יודע מה, ושפטו אותו על זה ודנו אותו להורג, כי רוצים אותו להורג בסופו של דבר. וחלק מהדיאלוגים שאפלטון כתב, זה בעצם תיעוד של המשפט שהתנהל, כאילו זה לא תיעוד, כן? זה לא מדובר כאן על תיעוד היסטורי, אבל באופן כזה או אחר זה כנראה משמר את הדמות של סוקרטס ואת מה שהוא, ואת מה שהוא אמר שם ואת הדיון שהיה שם, אבל כך או כך, אז מה שאנחנו נקרא עכשיו זה חלק מ... הנאום של סוקרטס, נאום ההגנה שלו, כן, או כאילו ההתייחסות שלו כלפי המשפט, כן, שאחרי, אם אני רוצה, אחרי ששפטו אותו, שהוציאו אותו להורג, הסיפור של סוקרטס בסופו של דבר, כן, חלק סתם כדאי לדעת את זה, כן, אולי אתם יודעים אולי לא, אבל דנו אותו להורג, והדיאלוג האחרון שם, חלק מהאחרון שם, אחד התלמידים של סוקרטס בא לבקש ממנו, כאילו בא להציע לו לברוח, כן? כאילו יכול, הוא אומר לו שהוא יכול לברוח מהעונש שלו, וסוקרטס מסרב, וכאילו אחד, יש שם אחד התיאורים ש, כן, שהוא שוטט, בהרבה נחת הוא שוטט כוס הרעל שמגישים לו, וחלק מזה גם נמצא בדיון הזה. כאילו תראו את היחס שלו אל המוות, אבל זה פחות חשוב אלינו, זה עוד קשור אלינו, אבל זה יפה. אני חושב שבאופן כללי, זה פעם ראשונה שכאילו קראתי את זה יחסית, זה ממש טקסט מולט, כאילו, יש בו... הוא יפה ספרותית, יש בו הרבה חוש הומור, כאילו מאוד מאוד יפה. אפשר
גם...
מה זה? כן, חייב מאוד יש...
נכתב את זה אפלטון?
נכתב את זה אפלטון, כן. כאילו, זה כאילו... זה חלק מה... לקחו את זה גם, זה גם לא נאגד על ידי אפלטון, זה שם שהאוצר בעברית נתנה לזה. כאילו, אספו את הדיאלוגים האפלטונים שמתייחסים ל...
חיברו
אותם, ערכו אותם חדש. לא ערכו אותם חדש, זה פשוט כאילו קשר לשלוש, ארבע שלבים, אני לא יודע בדיוק איך הוא כתב את זה.
באחד מהספרים שלו כתב?
כן, אני לא יודע, משהו כזה, זה פשוט, אני לא יודע אם זה נשמר כאיזה סוג של ספרים ארוכים, כי יש כל דיאלוג כאן לא עובד לפני עצמו. יש לכל דיאלוג שם כאילו. בכל אופן, אם נקרא את זה, וכאן אני חושב שנוכל למצוא את תשובה אחרת לשאלה הזאת. וגם נהנם, וגם הדמות של סוקרטס, אני רוצה שתשימו לב אליה, כי אני חושב שנדון בה עוד בהמשך, כן? כאילו, סוקרטס והתנאים, כן? סוקרטס והאמוראים, כן? האם יש איזשהו זיקות, שזה גם שאלה, כן? קווי האופי של האמוראים, כן? האם האמוראים יהיו פילוסופים או לא, כן? אז האם, תדמיינו את סוקרטס יושב בדיון התלמודי, ואם הוא היה משתלב או לא, כן? אבל זה שאלה שהיא תחזור, אני חושב, באופן קווי אחר להמשך, כאילו, בשביל הדברים שלנו. אז לכן היה אפשר להביא כאילו גם קטעים אחרים.
בדורם באמת?
מה זה?
בדורם
יותר גדול. בערך תקופת סוף הנביאים.
סוף
הנביאים?
שאומרים שהוא פגש את...
יש כאן, יש אגדות כאלה.
יש מה, זאת התקופה הבבלית. פרסית.
מה זה?
לא, פרסית, בבלית. תחילת היוונית, הוא בסוף התקופה
היוונית, לא? לא יודע בדיוק, אני לא בקיא בה, אבל... הוא כאילו איכשהו, נכון, הוא נראה שהוא פרשת ישעיהו, ירמיהו, זה ה... יש...
ישעיהו זה באשורית.
מה זה?
יוונים היו
אז... שהם היו קיימים, לא יודע. אם אין קיצר, זה אפשר לבדוק את זה בזקיפדיה בצורה מאוד קלה, אבל בסדר. אז בואו, ובכן. אם בתגובה לכך הייתם אומרים לי, סוקרטס, הפעם לא נמלא את בקשתו של אמיתוס, שהוא התובע במשפט, ואנחנו מזכים אותך, בתנאי שלא תבזבז יותר את זמנך בחקירה הזאת ולא תעסוק בפילוסופיה. אם תתפס כשאתה עוסק בכך, תמות. כן? ככה הוא אומר, אם הייתם מציעים לי, אנחנו נכון אותך מהדין, אם אתה מבטיח שאתה יותר לא מתעסק בפילוסופיה, כן? בעבלים האלה שאתה מתעסק בהם. ובכן, אילו זיקיתם אותי על בסיס תנאים האלה, הייתי אומר, רבותיי האתונאים, אני אוהב ומעריך אתכם, אבל אציית לאל יותר מאשר לכם. וכל עוד נשמע באפי וכל עוד אני יכול, לא אפסיק לעסוק בפילוסופיה או לעורר אתכם, ובסגנוני הרגיל לומר לכל אחד מכם שאפגוש, הו הטוב באנשים איש אתונה, בין המדינה האדירה והמפורסמת ביותר בחוכמתה ובעוצמתה. האם אינך מתבייש לצבור כסף ככל יכולתך ושם ותהילה, ואילו לתבונה, לאמת ולמשכה שתהיה טובה ככל האפשר, אינך דואג ואינך מקדיש מחשבה? שיהיה לכם ברור, אם תהרגו אותי לא תפגעו בי יותר מכפי שתפגעו בעצמכם. שכן אני מאמין שהחוק האלוהי לא מתיר שאדם טוב ייפגע על ידי אדם רע. זה האחרון אולי יכול להוציא להורג אדם מסוים, או להגלותו, או לשלול את זכויותיו האזרחיות. התובע, ואני מניח שגם אחרים חושב שאלה הן גזרות איומות. אבל אני לא חושב כך. אני, אם לדייק, חושב שהרבה יותר גרוע לעשות מה שהאיש הזה עושה עכשיו. לנסות להוציא להורג אדם שלא בצדק. לכן, עכשיו רבותיי האתונאים, הרבה יותר מיושר להגן על עצמי כמו שאפשר לצפות, אני מגן עליכם, שלא תנהגו שלא קייעות, היא המתנה שנתן לכם האל ותרשיעו אותי. כי אם תוציאו אותה להורג, לא בקלות תמצאו אדם מסוגי. אם להשתמש בלשון קומית, הוצמדתי למדינה על ידי האל כמו לסוס כביר ואציל, אשר מחמת גודלו הוא נותן לי נרפות, וכדי להתעורר הוא זקוק לאיזה זביב בקר. כן, אני חושב כי באופן הזה בדיוק הצמידתי האל למדינה. מין יצור שלא חדל להורר ולשכנע אתכם ולגור בכל אחד מכם, ולהתיישב עליכם כל היום, בכל מקום. אז חוץ מזה שהטקסט הזה, אני חושב שהוא מאוד יפה, והדמות כאילו המאוד מעניינת הזאת, כאילו סוקרטס, כאילו, אבל מה התשובה של סוקרטס לדעתכם היום אתם? כאילו, למה הוא מתפרסם? אולי זה טיפה פחות בולט פה, אני חושב, את הטקסט הקודם, אני חושב שזה...
הוא האל, כאילו.
מה זה?
מצייל לצו האל.
מצייל לצו האל, אוקיי, זו תשובה אחת, מה הוא אומר?
דאגה לתבונה, לאמת ולנפש.
אז כאן זה התבונה והנפש, אבל יש משהו, אני חושב שיונתן אמר, שאני חושב שהוא כאילו יותר מרכזי בעיניי לפחות. אצל סוקרטס זה הצדק. נכון, כאילו, קשור, צדק קשור לאמת, זה יש מקום שם. מה שהוא אומר שם, בסופו של דבר, השורה התחתונה של הדברים, לדאוג לנפשך שתהיה טובה ככל האפשר. נכון, זה מה שהוא אומר. וגם בהמשך הוא אומר, כשהוא אומר, הוא מעמיד את המוות אל מול מה שקורה לשופטים, נכון? הוא אומר, מה יותר גרוע מלמות? כן, למות זה בכלל מבחינתו לא איזה, כן, לא איזה גדול מדי, אבל מה שהרבה יותר גרוע מלמות בעיניו זה לפגוע בצדק. כן, זה הסיבה שהוא בעצם גם בסוף, הוא חושב שזה לא צודק יהיה אם הוא יברח מהכלא, מסיבות כאלה ואחרות שהוא מנמק אותן, ולכן הוא שותה את, שותה את כוס התרעלה. יש לזה תיעודים מאוד מאוד יפים, כן, ציירו את זה אחר כך הרבה אומנים, אני חושב, כן, שסוקרטס בעצם מוציא את עצמו להורג בנחת, אבל הסיבה שהוא מוכן לעשות את זה, זה בגלל שהוא מוכן למות על קידוש השם, נכון? אז אני אגיד את זה בצורה, כאילו, אני כאילו מכוונה שיש בו עיתוי הזה, כי שוב, כדי להקרב אותו באמת לאנרגיה של התלמוד, שאני חושב שהיא קיימת בו, כן? ואם נתמצת את זה, כאילו, אז הרדיפה אחרי הצדק, ואחרי הטוב, אחרי הטוב, כמנוע של התלמוד, האם זו תשובה שהייתם מוכנים לקבל. זה מה שהגמרא מנסה לעשות, היא רודפת צדק, כן? היא סוג של גלגול מאוחר של הנביאים, אם תרצו.
הוא עושה את זה כזבוב בקר, כאילו.
זה נראה לי מה דווקא לא זו עושה
את זה. מה, כמטרד?
זה כזאת.
כזבוב.
לי זה הזכיר מאוד, אגב, את הסטמיגה הסוסית, את האגדה על טיטוס. יכול להיות שאני לא יודע אם יש סיכוי, אבל כאילו מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא שולח זבוב שיפריע, כן? זה כאילו השליחות האלוקית. זה כן, אבל מזכיר טיפה, אני חושב, את הדימוי של הנביאים. כאילו, איך שהנביאים נתפסו בעיני החברה, נכון? כאילו, סוקרטס והנביאים כאן, שוב, מאוד מתקשים.
אז גם הנביאים יש רדיצה כזאת שהוא לא ממסד, כאילו, אנטי ממסדי, הוא מצוין.
ואצל חז"ל זה שאלה, נכון? כאילו, פה באמת, אני אומר, אני כן אבל חושב שיש משהו, גם אצל סוקרטס הוא כאילו קודם כל רואים שיש לו חוש הומור, נכון? כאילו הוא לא לגמרי, ויש קטעים שזה ממש נפלא, כן? כאילו, הוא כאילו, הוא זה שאמר את האמירה תחילת הידיעה שלו, אני לא צריך יותר, אבל צריך לקרוא איך הוא אמר את זה, וזה בצורה, זה, קיצור, תקראו את הספר הזה, אבל אני חושב שיש משהו, אבל באופי של התלמוד שהוא כן, ובדיונים בין האמוראים עצמם, שהם כן קצת, אחד לשני הם הציקו בהקשרים האלה. נכון, כאילו, הם ניסו כאילו להיות, הם היו גם קצת כאילו, היה בהם את השובבות הזאת, כן, הסוקרטית, באיזשהו מקום, אני חושב.
יותר התכוונתי ביחס להערכה שיש לו כלפי הסוס, כאילו,
כן.
כל שהגמרא היא כנזבו, היא לא נראה לי מוכנה לתאר את העולם, או את המדינה, או את החברה, או את היופי, או כל הדברים שמחוץ, חוץ עליו כאילו כסוס מפואר והצידי, ותיתן את הכבוד הזה.
כן, כן, נכון. ופה באמת הלויאליות של גם סוקרטס מביאה אותו באמת לכבד את המדינה ולמות בגלל זה, כן, בגלל הכבוד שלו לחוק. החוק דן אותו למות, אז הוא יקיים את החוק, גם אם הוא חושב שהמשפט לא היה, כאילו, הדין שהמשפט הוא דין לא צודק, אבל בגלל שצריך לציית לחוק, כן, וכאן זה באמת יש לו אמביוולנטיות מאוד מאוד מורכבת, שאולי באמת לחזור יכולת שלא היה אותה. אבל אם נתנתק שנייה מסוקרטס עצמו, ועוד נחזור אליו בהמשך, אבל רדיפת הצדק של עצמה, האם היא כאילו כמוטיבציה לדיון התלמודי, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד חזק, כהגדרה. וגם זה משהו שהוא מלווה את הפילוסופיה מראשית דרכה, אני חושב, כאילו. אם יש שתי תשובות שהפילוסופיה ענתה לגבי מה היא מחפשת, אז אחד זה האמת, והשני זה הצדק, וזה שתי תשובות שבעצם נמצאות בכתבים של אפלטון, כן? הצדק הוא הטוב, כן? אפלטון, כאילו, יש לו הרבה דיבורים על הטוב, שאני אפשר להביא דיבורים שלו עצמו.
אולי גם שזה קשור אחד לשני, שהצדק כאילו מגדיר את האמת כעקרונות, כאילו, מה שנשאר בסוף.
כן, אני חושב ששם זה קרה בחיבור, בהמשך הפילוסופיה לא בהכרח, זה כאילו מתחבר, כן? אבל זה יכול להפוך להיות שתי מקצועות נפרדים. כאילו, פילוסוף שמחפש אמת, פילוסוף שמחפש צדק, כן? אבל בכל אופן, אז רדיפת הצדק ורדיפת הטוב כמטרה של הלימוד, אני חושב שגם חלק מהיכולת של הגמרא להיות בחיים שלנו יכולה להיות, אם כן יש נשמה דימוי הזה של זבוב, היא כן יכולה להיות סוג של מטרד כזה, נכון? הגמרא או ההלכה, אנחנו חווים אותה הרבה פעמים כסוג של זבוב מציק, נכון? שמה הוא עושה אבל? שהוא מתעקש שנהיה תמיד טובים יותר, נכון? זה מה שהוא רוצה שנעשה, כן? זה כאילו הדינמיקה של הלימוד, וכאילו הפרפקציוניזם של הלימוד, והעמל של הלימוד, כל הדברים האלה יכולים גם כן להיכנס לתוך המישור הזה, נכון? חוסר ההתפשרות, כאילו עם הצמיחה, חוסר ההתפשרות עם כאילו... זה אני חושב כאילו שתי תשובות שאני רוצה להציב אותן כתשובות פילוסופיות שאולי יכולות לענות לגבי השאלה גם מה אנחנו מחפשים ואנחנו לומדים, ואפשר ללכת עם תרצת ולחשוב על זה כאילו, ונכון, זה מה שבעצם חלק מהדברים שנעשה בהמשך השיעורים האלה. עכשיו, בזריזות אני רוצה להציג את העמדה שתגיד שיהיה אותם אולי קצת נצג אותה קודם באיזשהו מקום שעדיף, לא יודע אם עדיף לא לחבר, אבל למה הגמרא היא שונה? כן, ומה הגמרא היא כאילו, להפוך אותה לספר פילוסופיה זה יהיה עוול כלפיה. אז פה שלחתי לכם שני, יצא לכם לקרוא את ה... להפך, לעבור. כמו שקורה. כן. יכול להיות שזה, כאילו, לא יודע אם זה הטקסט הכי, כאילו, כאילו, לדעתי זה מאוד יפה, אבל אפשר, כאילו, זה לא בהכרח חובת קריאה, אבל...
מי הוא?
הוא חוקר אגדה, יחסית מוקדם. אני אישית מאוד נהניתי מהקדמה שלו, אבל זה לא... בכל אופן, אני חושב שיש לו שם, כי אני רוצה, אני מקווה לי, בכל מקרה, אני רוצה להתמקד באיזושהי טענה ספציפית שלו שם. הוא דן, מה שהוא מנסה להתעסק בו זה כן, חקר האגדה ומה הוא מדבר על האגדה ולא על הלכה, פחות על הלכה, אבל אני חושב שזה יהיה רלוונטי גם לחשיבה שלנו על תחום ההלכה. אז נקרא, לא נקרא את הכל, נקרא כאילו בדילוגים. אז כך הוא אומר, כן, כשהוא שואל את עצמו מה בעצם, איך חזל חשבו, כן? רבותינו לא היו כמובן בעלי מחקר שיטתי, אלא קרובים יותר לאותה חשיבה של העמים הטבעיים שהחוקרים מכנים אותה בשם פרימיטיבי. ביטוי זה יש במשום רגע שחמלה והשפלה. אנחנו נקרא לחשיבה זו בשם אורגנית, על יסוד שלושת סימני המובהקים. כן, אני קורא בדיוקים. אז יסוד אחד היא דומה באופייה לדרך האורגניזמי ומשתנים לאט לאט מתוך שמירה על הכלל. כן, ההתפתחות של התלמוד היא כמו ההתפתחות של אורגניזם חי, נגיד. זה דימוי כזה. הפרט רואה את עצמו קודם כל כאיבר בגוף קבוצתו, בתוך סיוב הדם שלה, אף הוא מקבל את כוחו. כן, כאילו, כשאני לומד גמרא, אני חלק מאיזשהו עם, כן, ואני משתף את עצמי באיזשהו קולקטיב, שאני, ההגדרה העצמית שלי נשאבת ממנו, ואני כאילו חלק מזה. כשם שהפרט מנותק מן העם, כך, אפילו מפני כך, אין פעולת השכל מנותקת משאר החיים הנפשיים. כל מושגי הפראים והילדים מוחשיים ורבועי רגש הרבה יותר למושגי הפילוסופיים והפיזיקאים הביקורתיים. כן, כאן אולי הסיפור של אומנות נכנס באיזשהו מקום, נכון? אתה מרגיש בתלמוד שיש בו משהו יותר אומנותי, כן? זה לא דיון פילוסופי רציונלי סדור, אלא יש בו משהו כמו שהוא מכנה, כן? זה משהו מכנה את זה חשיבה אורגנית, אוקיי? כביטוי, וכשהוא טוען את זה לגבי היהדות, הוא אומר, קודם כל צריך לשים לב טקסטים, הבלבול של הטקסטים, נכון? זה שיש לי משנה, גמרא, שכל כך הרבה אנשים מורבבים אחד בשני, חוסר ההפרדה הזאת היא מאוד לא פילוסופית, כן? היא מאוד מאוד לא מסודרת, היא מאוד מבולגנת, והיא שונה לחלוטין, היא ממש לא דומה לאופי הפילוסופי. כן הוא טוען שחזל הרגיש את עצמם כיושבים בתוך המם, זאת אומרת, הם תפסו את עצמם כחלק מהעם, בניגוד לפילוסוף, כן, הסוקרטי, שהוא גם כן, וגם הרמב״ם גם מתאר את זה כך, כן, הפילוסוף הוא מורה מהעם, יש לו תפקיד של כן, יש לו איכות אחרת ביחס לעם שלו. ואז הוא אומר, אני קורא עכשיו בסעיף 3 השני, אז הוא אומר, כדי להכיר את האופי המתודי של חז"ל, יש להשפטם לא רק אל החשיבה האורגנית, אלא גם לפילוסופית. אז הם אמנם יצרו מספר רב של מונחים מופשטים, וסידרו כבעלי ההלכה את העניינים סידור טכני, והלכו בכוחים הגיוניים, אבל לא זו בלבד שהוכחותיהם אינם מגיעות מבחינה מתודית אפילו על רציונליזם הפרימיטיבי של הלכה דקאון, יותר חשוב משאלון שהחשיבה האורגנית לא חדלה כלל לפעול עליהם ירידה ניכרת. חביב מן הסידור הטכני היה ביניהם דווקא באגדה האנלוגיה המיוסד על סימנים חיצוניים כרווח. שלא כי משפט הסתירה אמרו על שתי דעות המתנגדות זו לזו, אלה ואלה דברי אלוהים חיים. נמצאו לא פעם מרחפים בין המשחק האומנותי ובין חקירת העובדות המפוכחות והרציניות, שרק היא חשובה בעיני המדע. כן, כאן הוא שם לנגד עיניו כאילו מתודות אגדיות, אבל, כן, אבל זה נכון גם כן, ההיקשים של הגמרא, נכון? מישהו פעם הצליח להבין מה הרעיון שלהם? כן. איזה מין היגיון מנחה את הדבר הזה? כן, שאנחנו עושים, מקישים את דבר לדבר בגלל איזושהי קרבה לשונית, שאנחנו משווים, לא יודע, גימטריות שהתפתחו מאוחר יותר, אבל גם כאילו זה סוג של היגיון שהוא לא פילוסופי בכלל. נכון. יש לו חיבה לקישוטים אומנותיים, נכון, בשפה שלו. כן, יש לו חיבה לאיזושהי קרבה אומנותית, אבל ואימנו הוא מסיק מסקנות מצד אחד. מצד שני, הוא כן יעשה איזשהו הפשטה מכל הדבר הזה, כן, הם מייצרים כל מיני מושגים, הגמרא מייצרת כל מיני מושגים מופשטים, אבל היא תמיד, ההיגיון שלה הוא כאילו, אם אתה בוחן אותה מבחינה פילוסופית, כמו שאמרתי קודם, זה אולי דיון מאוד מאוד גרוע, כן, פילוסופים גרועים, כן, זה לא, כאילו, מנקודת המבט הזאת אולי זה לא היה, כאילו אחרי זה באמת באים בריסקאים של פילוסופים מאוד טובים ומנסים לעשות סדר לדבר הזה, נכון. אבל הרבה פעמים הבעיה כלפי הפסקאים כן, שהם באמת נכון, אנחנו ניתן כלפיהם שהם מפספסים את הדבר, נכון? הגמרא היא לא כזאת בכלל, כן? אבל עשית ממנו משהו שהיא לא היא.
הוא גם כמה שהוא פילוסוף טוב בפני עצמו, הטיעונים שהוא שואב טיעונים שלו מהגמרא, כאילו, אז באמת יכול להיות הגמטריה לדין,
ו... נכון, זה מייצר איזשהו חיית קיליים כזאת מוזרה לפעמים, שלפעמים נראית מאוד מאוד... לפעמים אולי נראית מאוד מאוד מוזרה. כן, כמו שהוא אומר גם משפט הסתירה, נכון? זה היה משפט, אחד המשפטים הכי חשובים בפילוסופיה, כן? בלוגיקה, כן? אם יש, אם הוא מגדיר את זה בהמשך, הוא אומר, שני תיאורים מדעיים של יציאת מצרים, שונים זה מזה, לא יוכלו להתקיים ביחד, נכון? בעוד ששני ציורים אמונתיים אינם סותרים זה את זה. נכון? כאילו כאן מי שמגיע לאמת, נכון, לכאורה, האמת הנצחית הכוללת הזאת היא לא יכולה להיות תקפה לגבי שתי תיאורים שונים של יציאת מצרים. ולעומת זאת, בגמרא ובמדרשים, בוודאי שאין בעיה. נכון? אותו דבר אומר, זה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כן, תוך כרטיס היה שומע את זה, יכול להיות שהוא היה רואה יותר, יכול להיות שהוא היה כאילו מניח שהוא לא היה מקבל את הדבר הזה. נכון? יש כאן איזשהו משהו בגמרא שהוא מאוד מאוד לא פילוסופי, כן, בהקשר הזה. ההנחות המוצא הפילוסופיות הכי יסודיות, הגמרא לא מקבלת אותה. כשהמשפט הזה עולה אליו דברים חיים, כסמל תלמודי, והדיון התלמודי שהוא, באמת אנחנו מרגישים לפעמים שהוא לא מוקצה עד הסוף, שהוא מבולגן, שהוא חלקי, שהוא עושה קישורים מאוד מאוד מוזרים בין דבר לדבר, אז אולי באמת בגלל שאנחנו יותר מדי מערבים ויותר מדי חניכים של הפילוסופיה ויש לו מקום, קשה לנו להבין בכלל זה. אפשר להבין בכלל מה הוא רוצה, כן? אנחנו בעצמנו לא חווים את עצמנו כישיבות אורגניות, אנחנו כנראה, כן? ולכן אנחנו מתקשים להבין את התלמוד הזה, אבל אולי הם כאילו, וזה כאילו תשובה מסיימת לשאלה למה הוא כאילו מעורר איזשהו בעייתיות, כי כאילו ברגע שאתה כבר לא נמצא שם, אתה לא מבין מה הוא רוצה. זה הניסוח של איינימן, וכאילו אפשר להחזיק בראש את הסיפור הזה של חשיבה אורגנית, כן? לא משנה בדיוק מה זה אומר, כן? יש לתלמוד איזושהי חשיבה שהיא אחרת מהחשיבה הפילוסופית, כן? והיא מנחה אותו, והיא צריך לנסות לעמוד על מה היא בדיוק עושה, ויש לה כללים מסוימים שלה, אבל היא לגמרי לא תדבר בשפה של הפילוסוף, כן? והשאלה היא, האם אנחנו, כשאנחנו לומדים גמרא, אם אנחנו בעצמנו חושבים ככה, היא שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת, כן? אנחנו כאילו לא מסוגלים, טכנית נראה לי לחשוב, כאילו, כמו, כאילו, זה לכן גם הפסיקו ליצור גמרא, אבל באיזשהו מקום, כן?
למה לא?
מה זה?
למה לא?
אתה כאילו היית יכול לשחזר את הדיון ה... זה מאוד לא טבעי לך, אולי היית יכול להיכנס לזה, אבל...
השאלה אם היה מתכוון באורגני, אבל כאילו נגיד שומר על ה... אין בטבע קפיצות.
כן.
וכאילו לעומת הפילוסופיה, היא כאילו לוגית ומפרש כן קופץ. יש, כן. יכול להיות שכן יש אפשרויות... יותר להיות לוגיקן חמור סבר ויותר
ויש יותר משורה. כאן אז כאילו מיליון שם גם מגיעים כאילו לקראת הסוף, אבל אני חושב שכאן באמת זה הכיוון פחות או יותר שהרב שגר במובנים מסוימים הולך אליו, ויש משהו מאוד מאוד דומה לדעתי בין הטיעון של הרב שגר והטיעון של איינהורן בשפה מאוד מאוד אחרת, כן, אבל יש כאן איזשהו קווים מקבילים. גם אפילו בתצורת הדיון שלהם, איינהורן כאילו דן בפילוסופים, הוא מראה שהגמרא לא לגמרי הולכת איתה, כן, אבל גם הוא מצדיק את זה שם, זה לא הבאתי, אבל הוא מצדיק את זה באיזשהו מקום, גם חלק מהפילוסופים עושים דברים כאלה, כן, ניטשה נגיד כאילו פילוסוף אורגני יותר מאשר אפלטון, כן, ניטשה אחד הדברים שהוא נורא נורא הרגיזו אותו זה שסוקרטס שתה את כוס הרעל, כאילו ממש יש לו איזשהו משפט לא זוכר מה, כתוב שהוא כאילו אומר מה זה, כאילו זה נורא והיום כאילו זה כאילו חולשה, כאילו זה פילוסופיה שהיא מובילה את אנשים להיות פסיביים, מרפים, צייתנים וכו' וכו', והוא כאילו, אבל כאילו, וזה גם חלק מהדיון שאנחנו נדון בו, זה כאילו, אולי האם הגמרא יכולה לתת כאילו פילוסופיית נגד, כן, מה שנקרא, כן, זה סוג של צורת התפלספות אחרת ממה שאפלטון ואריסטו וסוקרטס הכירו, וזה אחד המשפטים, אולי אם פעם אנחנו ניתן איזשהו פרומו ללוינס, אחד המשפטים שהוא אמר, זה שהוא אמר שמה שהוא מנסה לעשות זה ללמד את ללמד בשפה היוונית, להגיד ביוונית דברים שהיוונים לא ידעו. כך הוא אמר את זה, וזה אולי אפילו מזכיר גם כל הדיונים על התרגום של הרב שגר וכו' וכו', אבל כן, דרך התלמוד, אולי אנחנו יכולים להגיד משהו, לתרום, כן, זה הכיוון השני, לא שהפילוסופיה תתרום לתלמוד, אלא שהתלמוד יכול לתרום משהו לשיח הפילוסופי ולמד אותו איזשהו משהו שהוא לא ידע, כן, משהו שהוא פספס, כן, שזה אחד הפרויקטים, כאילו אם אנחנו, כשנדון בלוינס, זה אחד הדברים שמאוד סיכוי לוינס, כן, כאילו מין פילוסוף אנטי-פילוסופי, כן, יש, דעבון ואני מועיה, אני מצטרף גם לרוזנצווייג או לפילוסופים נוספים בהקשר הזה, וגם ניטשה, כן, אני חושב אבל אם אנחנו מגיעים לרב שגר, אז אני חושב שהוא באמת בשפה אחרת אומר כאן איזשהו משהו דומה לזה. אז גם הוא מעמיד, הרב שגר בעצמו, כמו שאמרתי, מעמיד את גם הוא, אני חושב, מעמיד, הוא מעמיד את הגמרא מול הפילוסופיה, והוא עושה קריאה, נקרא את זה עכשיו, הוא אומר מה שאמרנו על הבריסק, הוא אומר, נגיד גם, נכון, כאילו, נקרא את זה, הוא אומר, הלמדנות הייתה תגובה הולמת למודרנה ולהשכלה, ביכולתה להציג בתחום לימוד התורה, אתגר אינטלקטואלי תואם לזה שהציבה המודרנה בתחומי דעת אחרים, ומתוך אותה מערכת של הנחות תיאולוגיות מטאפיזיות. כן, זאת אומרת, הוא אומר, הלמדנות היא בעצם גרסה יהודית של הגרסה התלמודית של ההיגיון המודרני, כן, של הפילוסופיה המודרנית. אולם בעידן פוסט-מודרני, התפיסות האידיאליסטיות שעליהן נסמך הגריד, תלמידו של הרמן כהן, התיישנו והפכו לבלתי קבילות. כפועל יוצא משתנה גם מקומה של הלמדנות, מקורותיו של האידיאליזם הלמדני, שני את מקורותיו של האידיאליזם הפילוסופי. זה כבר מה שאמרנו, זאת אומרת, זה גם כן סוג מסוים של פילוסופיה זה, אבל זה אידיאליזם תלמודי, כן? אם יונקים מאמונה מהמסורת, זה מה שיונתן אמר, נכון? זה כאילו דומה, זה נראה אותו דבר, אבל זה מתרחש בשיח של התלמוד. בכל זאת ניתן לומר בהחלט שהאידיאליזם הפילוסופי סייע בידי הגריד לגבש, לנסח ולהצדיק את תפיסתו. קשיים לא מבוטלים יעמדו גם לפתחה של שיטת הראייה, נסמכת גם היא על האידיאליזם הפילוסופי. כאן הוא אומר בעצם, הוא מראה לנו שהחיבורים האלה נעשו אצל למדנים, כן? בין אם זה הראייה, בין אם זה הגריד, הם קראו פילוסופיה, הם התרשמו ממנה, אני חושב שזה חלק מהסיפור של אני חושב של למדן רציני, כל סוגי הלמדנים, ולדעתי זה תופס, זה גם תקף גם לגבי הרב שגר עצמו, הפילוסופיה מפתה אותם, כן? זאת אומרת, הם רואים את הפילוסוף, כן, את הדמות הזה של החכם שיושב והוגה במושכלות, בכל מיני גרסאות שיש לו דבר הזה לאורך ההיסטוריה, והם אומרים, מה שאני עושה באיזשהו מקום קרוב לזה, כן, כיוון. זה שאני יושב בישיבה ולומד קרוב באיזשהו מובנים לזה, והם סקרנים כלפי זה. והרב שגר עצמו כדמות, וזה חלק מהפרדוקס, הוא למד פילוסופיה כלמדן, נכון? כי הסקרנות הלמדנית, אני חושב, הובילה אותו לשם, כן? זה לא נפרד אחד מהשני, כן? כן, חתיר, אותו סיפור של חתירת האמת, כן? אז הוא כאילו אומר, הנה, יש כאן תחום שהוא קצת קרוב אליי, ואז זה מייצר איזשהו, ולכן הרבה פעמים המפגשים האלה קורים, אני חושב. כמו שיש טענות גם לגבי התוספות שמה שהם עשו דומה, או סוגים מסוימים של למדנות שהתפתחה, אז דומה למה שעשו באוניברסיטאות בצרפת באותו זמן. כן, זאת אומרת, יש איזושהי העתקה, ואולי גם הפוך, כן? כי יש כאן את הדמות של הלמדן, כן, סוקרטס שהולך להיפגש עם ישעיהו, זה לא סתם. זאת אומרת, הסיפור העממי הזה שנוצר. זה מתוך ההנחה שיש כאן איזשהו תחומים קרובים, נכון? כאילו, זה היה מעניין את סוקרטס לשמוע מה ישעיהו אומר, ואולי גם מעניין את ישעיהו לשמוע מה סוקרטס אומר, לא כאילו שתי סלבס של שתי תרבויות שונות, אלא בגלל שהם שניהם כאילו רודפים אחרי אותו דבר באיזשהו אופן, כן? ואותו דבר, הלמדן והפילוסוף נפגשים, אני חושב. אבל מה שהרב שגר אומר, הוא אומר, באיזשהו מקום הוא אומר, מתי תהיה עדנה לתלמוד, כן, מה הטענה של הרב שגר? עכשיו אני אקרא אותה, תהיה עדנה לתלמוד בעידן של פילוסופיה פוסט-מודרנית, עכשיו אני אקרא לזה, נכון? פילוסופיה שהיא כבר זנחה דווקא את אותם, שהיא זנחה את אותם תיאוריות, כן, את אותם תפיסות אמת, ותפיסות צדק אולי, שהכרנו דרך אפלטון ואריסטו, והוא אומר, עכשיו כאילו התלמוד דווקא אומר, דווקא עכשיו, וכאן הוא כאילו מציג טענה שהתלמוד הוא אולי באיזשהו מקום הוא לא פילוסופי, עכשיו התלמוד יכול לקבל את המקום הראוי לו, כן, הוא אומר, ויטגינשטיין ממשיל את השפה לעיר עתיקה, מבוך של סמטאות וכיכרות, בתים ישנים וחדשים, ובתים את השפות מתקופות שונות, כל זה מוקב המון פרברים חדשים, חובות ישרים, סדורים ועיבותים אחידים. אלה טענות פוסט-מודרניות כלליות, אך תיאור זה הולם ביותר את שיח הגמרא ואת הרטוריקה ההלכתית. שיח של התלמוד, אם לא נתבונן בו עם בעל השקפיים האידיאליסטים של הלמדן, הרציונליסטים של חוקר המשפט העברי, כן, אם לא תבוא אל התלמוד כמו איזה פילוסוף, כן, או כמו חוקר אמת מהסוג הישן, תגלה שהתלמוד הוא משהו אחר, כן? הוא אינו שיח אחר, אלא כזה המורכב מז'אנרים שונים שריקם לאו דווקא מושגיים לוגיים. זה שיח המשתמש בטיעונים שונים, מעולמות שונים, כדי לקדם את טענותיו. התלמוד נענה יפה למושג הפוסט-מודרני של הבריקולאז', אותו פאזל שחלקיו עולים זה על זה ולא משתלבים לכדי תמונה קוהרנטית מסודרת, היא קוראת לנו לנסות לשוב אל הגמרא תוך ניסיון להכיל את מורכבותה האדירה. הפוסט-מודרניזם עשוי לרכך את חיפוש המשמעות ולעדן את הפן הכפייתי שהקיים בו לפעם. אני לומד גמרא מפני שזה אני, זה ביתי, זה חלק מזרימת החיים שלי. אז זה כבר כאילו, אמירה האחרונה היא קצת שונה, אבל מה בעצם הרב שגר טוען בלגדה התלמוד מבחינת ההיגיון שלו?
שוב להכיל את המורכבות האדירה.
כן, שיש בו משהו, אני חושב שזה כן מזכיר טיפה, אולי קצת יותר משוכלל, את החשיבה האורגנית של היינמץ. יש כאן משהו שהוא אחר, הוא אחר, נכון? הוא מורכב, הוא מכיל הפכים וסתירות, אין לו מתודה אחידה, יש בו בלגן, יש בו בתים גדולים וקטנים, ויש בו יצירה, כן, כמו היצירה האורגנית הזאת, שמתווסף לכל הזמן החלקים, כן, והרחבות, מי שעושה את הרחבה הזאת בצורה הכי לא הגיונית, כן, כאילו בנה את המבנה הזה בצורה מאוד מאוד עקומה, אבל אין מה לעשות, זה מפנים, חייבים להתייחס לזה, גם אם כאילו זה לא עומד בשום מבחן של ביקורת, זה נכנס לתוך הקאנון, וכל הדבר האדיר הזה והמורכב הזה, כן, מאפשר, כאילו, דורש איזושהי התייחסות אחרת מההתייחסות הרציונליסטית או האידיאליסטית. והוא אומר, מתי אבל, וכאן הדבר הפרדוקסלי למה שהרב שגר אומר, כי הרב שגר אומר עכשיו על מה הוא בעצם נסמך כשהוא אומר את זה. כן, הרב שגר בעצמו הרי נסמך על פילוסופיה, נכון? ופה זה איזשהו משהו, כאילו, אני חושב שהוא מאוד מאוד מורכב אמביוולנטי, והוא חושף את המורכבות שיש בחיבור הזה. הוא אומר, אני עכשיו קורא את הפילוסופיה העכשווית, נכון? ואני אומר, הנה, התלמוד שלי זה בדיוק אותו דבר, נכון? בסופו של דבר הוא אומר את האמירה הזאת, כמו שאמר הרב קוק, כמו שאמר רב חיים. נכון? כאילו, אז אפשר לדון ולשאול האם, כאילו, אולי הרב שגר צודק יותר, אבל במובנים מסוימים יש כאן את אותה תנועה. כן, התלמוד שלי תואם את החוכמה הפילוסופית של זמני, ונמצא בו את אותו דבר, ויש בו כאילו, יש בו את העמקות, כן, את העמקות המחשבתית ואת המעוף המחשבתי, כמו שיש אצל הפילוסופים שאני קורא ברסלין, כן, כאילו, אז זה, אז התנועה של הרב שגר פה מורכבת, כן, מצד אחד הוא אומר, התלמוד הוא משהו אחר, מצד שני הוא אומר, זה עולם שהוא מאוד מאוד דומה לעולם של הפילוסופים שאני קורא, ואני חושב על שהוא, כאילו, אבל אני חושב שמה שחשוב, כאילו, אם עכשיו נעצים את הצד של במה התלמוד שונה, אני חושב שזה, יש משהו, כאילו, וזה, שוב, הדבר שיונתן הזכיר אותו קודם, שהוא קיים אצלנו כלומדים, שהוא לא קיים אצל הפילוסופים מעצם ההגדרה, כן? כאילו, וזה מה שהרב שגר, אני חושב, מסיים פה בסיפור של התלמוד כבית, כבית שלי, כיהודי, כן? וזה מבוטא בפסקה האחרונה שמצטטת ממנו.
מה זה? מה זה אומר בעצם? שזה אני, זה ביתי.
אני אקרא שנייה את הפסקה הבאה, ואז בסדר, כי אני חושב שכאילו, כן, הפוסט מודרנה אינה צריכה להתארגן לאדישות ולחוסר מעורבות, סכנה ניצבת עליה לפתחה. העמדה הפוסט מודרנית אינה מעכבת את הלימוד כברית. היא אינה מעניינת טובעת מן האדם לראות את הגמרא כביתו היחיד, כשם שעושה למדנות הישיבתית. אולם אולי אין כלל צורך בכך, די בכך שנראה בגמרא את הבית שלנו, האלוקיות של התורה נעוצה בבחירתו הנחרצת של הלומד בתורתו. בלימודו מתגלה האלוקי דווקא מתוך המקריות לכאורה שבהתפתחות התורה שבירתה ובהשתלשלותה. כן, אז כאן אני חושב שהרב שגר מביא תשובה, כאילו תשובה כלמדן ולא כפילוסופיה, אני חושב, באיזשהו מקום. כאילו אפשר להתחיל לעסוק, אבל אחד, הדבר שהרב שגר, זה גם הכותרת של הספר שלו, נכון? לימוד גמרא כבקשת אלוקים. אבל הרב שגר אמר, התשובה שהוא נתן בסופו של דבר ללימוד הגמרא, מה זה לימוד הגמרא מבחינתו? כן, זו מילה שהיא מאוד מאוד מרכזית גם בעבוד שלו. לימוד הגמרא זה, ויותר מזה אני חושב, וזה כאילו פה זה, כן? לימוד גמרא זה כינון הברית שלי עם התורה, כינון הברית שלי עם היהדות, נכון? מונח הברית אני חושב, והרב שגר כאילו אומר, זה האתגר שלו בעצם, כאילו, אני חושב אפילו יותר מלי, כאילו. זה אחד האתגרים המרכזיים בספר שלו, זה לתאר את לימוד הגמרא כבקשת אלוקים, כמו שהוא אומר, ובקשת אלוקים הזאת היא בעצם יצירת הברית עם היהדות, כן? יצירת החיבור אל היהדות, כן? וכאן אני אנסה לענות על שאלה ששאלת, כשפה שעומדת בפני עצמה. כן? דווקא לנסות להבין את היהדות כסוג של שפה סבורה, אוקיי? לא לקרוא, להצליח לחיות, להצליח לחיות בתוך כאילו אם הוא חוזר אפילו לבריסקאיות, להצליח לקרוא את הלמדנות ולהגיד שהיא לא מוזרה. למה? כי חלק מהבית שלי, כן, היא תמונה שתלויה בקיר שלי על הבית, למרות שהיא נראית לי מאוד מאוד משונה ותמורה. אני מצליח לכונן הלימוד הגמרא דווקא בגלל העושר שלו, והוא כאילו האפיקים, הזרועות שלו שלוחות לכל תחומי היהדות, הוא מה שמאפשר לי לקבל את כל הסביבה היהודית כאילו כתרבות, כן, וזה שאני פשוט חלק ממנה, אוקיי? ודרכה, וזה כאילו הקומה הנוספת, דרכה אני נפגש עם, היא הדרך שבה אלוקים מדבר אליו, כן? באופן הספציפי הזה, בשפה הספציפית הזאת, שהיא דווקא השפה היהודית, כן? דווקא שפת הלימוד. זאת אומרת, דווקא אם אני אצליח, לא, במובן הזה, אצליח לא לעשות רדוקציה של התלמוד לפילוסופיה, כן? אם אני אצליח לחשוב שאני לומד, כן, אני לומד, כן? בלי שמעסיק אותי מה הפילוסופיה חשוב על זה, או אם הגעתי לאמת בעיניים אחרות, אלא הגעתי לאמת בתוך הדיון הלמדני שלי עצמו, בתוך הדיון בסוגיה, זה כינון הברית עם אלוקים. וזה מה שהרב שגר אומר, שהפוסט מודרנה, כאילו, וכאן זה כאילו, שוב, יש כאן איזשהו דיאלקטיקה כזאת, אבל היא מאפשרת לי לקרוא את התלמוד כתלמוד, כן, באיזשהו מקום, בלי להתעסק, בלי להיות מוטרד בשאלות שפעם כאילו יטרידו אחרים, כן, איך הוא קשור לאמת, איך הוא קשור לה, כן, פשוט, כמו שנאמר פה בהתחלה, חוויית הלימוד עצמה היא הדבר החשוב, כאילו, היא כינון הברית, כאילו, משהו בסגנון הזה, ובלי לדרוש מהגמרא להיות משהו שאין, כן, משהו בסגנון הזה. קיבלת איזושהי תשובה או שזה די נראה לך כמו?
לא,
לא. אבל ננסח את זה כאילו...
טוב, אני מקשר לנסח את ה... זה אמירה, טוב, ההכרזה של זה ביתי יכולה להיות מלאת משמעות, יכולה להיות תוצרת משמעות, זה צריך לכיסוי מסוים. הוא לא אומר את הרבה כאמירה
כזאת.
והאמירה שלו כאן המשקום לא יש, יכול להיות למשל לראות אותו כמי שגם מפנים את העומק בו, זה לא ביתי. פה אני יליד מאוד מאוד עמוק של התקופה שלי, של הסביבה שלי, וניסיון לאמץ, להכריז על דברים מסוים. אני מרגיש שההכרזה הזאת יכולה להיות לפעמים
גרוטסקה. מה שאני חושב שכאילו חשוב כאן, אפשר כאילו, ואולי אתה נסה לפענח את זה, כאילו, זה שיש משהו בגמרא שאין בדברים אחרים, נכון? זה כאילו, זה בעצם, ויש משהו בגמרא שאין בדברים אחרים, לא יודע למה, כן? אולי לא יודע להגיד למה, אבל יש בה משהו שאחרת, אין את זה בפילוסופיה, כן? וכאילו, ואני לומד את זה כדבר שהוא שייך לי, כן? כמו שכאילו, כן, כדבר שהוא, במובן הזה אורגנית כזאת, היא משפחתית, כן, שהיא לא, לא עוברת דדוקציה לדברים אחרים, וזה פשוט הקיום הייחודי של, של הדבר הזה, ושלי כיהודי. וכאילו, והשאלה היא, לא יודע אם אפשר לתת לזה מילים, אפשר לנסות לתת לזה מילים, אני חושב, גם כן. אבל קודם כל אני אומר שאני לא רוצה להשתחרר מהצורך כאילו להסביר את עצמי למישהו אחר. כן, זה...
כן,
אני חושב, נאמר על
זה,
זה
ההבנה שאני אין מישהו אחר זה.
משהו, כאילו...
טוב, לא יודע, זה גם שאלה איך אומרים את זה, כאילו, אני לומד גמרא כי אני יהודי, אני לומד גמרא כי אני עברי, אני לומד, כאילו, אפשר לומר את זה בכל ההבחנים, אני חושב שהקונוטציה הפשוטה לרוב, אני כי אני יהודי, היא קונוטציה שתי תלית, יחסית.
כן.
כאילו, היהדות עובדת, כאילו,
לא,
אבל כל מה שאמרת, אני חושב שזה, כאילו, זה שאלות שבירידות אני אומר, כאילו, שאלות שבסיס השיעור הזה, היהדות כאילו באיזשהו מקום מניחה כמובן מאליו מה זה גמרא. ברור, כאילו, זה גמרא, זה מה שעושים בגמרא, זה מה שהם לומדים. ככה עושים את זה עם המילים האלו, עם הספרים מהסגנון הזה, במקום הזה והזה, בהקשר כזה וכזה. ויש דווקא, עכשיו, המורכה קוראת באמת שזה חסר אלימה למציאות. המציאות האמיתית שלי בעצם, אבל המציאות שעליה גם כשאני מחפש בה באיטיות, גם כשאני מחפש באינטימיות שהיא לא מחפש בה איזה אמת אוניברסלית, אפלטונית, שמתאימה לכולם. מחפש בה כן משהו ייחודי, אף על פי כן היא מחפשת תרגום, איזשהו
רצף. אגב שאתה לא היה נותן כאילו, אני חושב בה את הדבר הזה, אני חושב בה באיזשהו, כאילו, אזור ביניים כזה, אבל כן, אבל כאילו, אז, כאילו זה יישאר כשאלה פתוחה, אני חושב. מה שחשוב כאן זה שיש כאן איזשהו אלוקים, כאילו, מה שחשוב כאן בעיקר אולי זה שיש איזשהו אלוקים, שהוא אלוקים שלי כיהודי, כאילו, זה הנקודה, ושאליו אני מתחבר דרך הלימוד, כאילו, והוא מתקשר לי לתוך ההיסטוריה שלי כיהודי, והוא מדבר אליי, איזשהו מפגש עם איזשהו פרסונה, שיש לה אופי מסוים, כאילו, כמו שאני לא עושה רדוקציה שלך ליונתן, כמו שאני עושה רדוקציה, כאילו, במובן הזה יש כאן משהו שהוא אחר. Okay, שהוא היהדות, והאלוקים של היהדות, והדמות שלו, והאופי שלו, והדרישות שלו ממני, וזה פשוט פנומן אחד שהוא כאילו מסוים וספציפי, ואליו הוא מתחבר, והוא שונה מדברים אחרים.
זה לא עוד מילה.
כן, הוא שונה מדברים אחרים בגלל שהוא שונה מהם פשוט, כי הוא כאילו, יש לו היגיון פנימי אחר, וזה כאילו, אי אפשר לעשות לשום דבר רדוקציה לאיזושהי השטחה, כן? זה כאילו בדיוק הוויתור על כן, משהו בסגנון הזה, אני חושב. אז, אבל... ואני חושב שכאילו, אם אני אסכם, אז כאילו, אני חושב שאני, שמה שניסיתי א', כאילו ניסיתי להראות, להציב כאן כאילו, כנושא להרהר בו, את הקשר בין הפילוסופיה לתלמוד, כאילו, האם מצד אחד הפילוסופיה יכולה לעזור ולהבין מה אנחנו מחפשים מתוך הלימוד שלנו, אוקיי? זה כאילו, שאלה מכיוון אחד, ושאלה מכיוון אחר זה האם התלמוד יכול לרענן, כן, להיות הזיווג של נציג לפילוסופיה, המסורת של סוקרטס, כן, כאילו, להראות לה שהיא כאילו מפספסת איזשהו משהו שאין בה, וזה שתי שאלות שאנחנו ננסה להתעסק בהן. וזה נמתח כאילו בין, בין שתי אפשרויות גם להגיד שאפשר להגיד שהתלמוד והפילוסופיה הם כמעט אותו דבר, או שהם גם שני דברים שונים כאילו, ואפשר למצוא את זה בכל מיני, אפשר לנסח את זה בכל מיני דרכים. זה, זה פחות או יותר מה שכאילו, אני מקווה ש... ש, ש ומה שניסיתי לעשות כאן. עכשיו השאלה היא איך, כאילו, א', אם יש מישהו שרוצה להגיד בקשות, מענות וטענות, ויכול להגיד עכשיו או אחר כך, א', אם מעניין אותו שאני אתעסק במישהו באיזשהו משהו ספציפי, אתם מוזמנים לבקש. עכשיו, כפי שהרב נועם שלח, המחשבה הראשונית שלי הייתה, כאילו, שאלתה, זה לעסוק בעיקר בפילוסופיה של לוינס, ובקריאות שלו את הקריאות הגמרא שלו, הקריאות התלמודיות שלו. עכשיו, בכוונה עשיתי הקדמה שהיא כאילו מנותקת ממנו, כי אני חושב שזו שאלה שהיא, וגם הוא שואל את זה כשאלה כללית, לדעתי, אם אני מבין אותו נכון. הוא גם כאילו מנסה להציב את זה כשאלה כללית שקשורה ליחסים בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל, כן, שאלה שאנחנו עוסקים בה בכל מיני תיסורות, ובהקשר הספציפי בין הדיון התלמודי לדיון הפילוסופי, והוא מנסה לעשות איזשהו מפגש כזה מעניין. כן, פילוסוף שקורא תלמוד, כן, ופילוסוף באמת לא שבא מתוך היהדות, כן, לוינס לא בא מתוך היהדות, הוא בא מתוך תחום פילוסופי. נדבר על זה, כאילו באיזשהו שלב בחיים שלו הוא פגש מורה לתלמוד מסתורי, מר שושני, שלימד אותו גמרא, ואיך שזה יצא איזשהו חיבור, אני לא יודע אם חיבור הזה היה פעם לפני או לא, כנראה בתצורה כזאת אחרת כן, אבל כאילו הוא, אבל זה יצא איזשהו חיבור בין, ולוינס גם מאוד התעקש על זה, שהוא לא, כאילו, שהוא פילוסוף, אבל לא הוגה יהודי. כן, זה היה מאוד חשוב בשביל ההפרדה הזאת, למרות שיכול להיות שהוא לא צדק בזה, אבל כאילו אפשר לדון בזה, אבל בכל אופן יש כאן משהו, זה הייחודיות של הטקסט הזה, אני חושב שהוא כאילו טקסט מיוחד להקשר הזה, כאילו שהוא באמת סוג של, ואני מנסה להתעסק בזה, אני מקווה שזה לא קורה, ושזה יתקשר גם למה שדיברנו היום, אבל כאילו אם יש לכם עמדה בזה אתם יכולים להגיד, לא, כאילו אני מתלבט כמה כאילו, אפשר מעכשיו ועד סוף שנה שאני מתעסק בקריאות הלימודיות, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה שאני מתעסק בלוינס כאילו שניים, שלושה שיעורים, שלושה, ארבעה שיעורים, ואז אני הולך, אפשר לנסות לקרוא רמב״ם, לקרוא הרמן כהן, רוזנצווייג, כאילו חיבורים מסוג אחר. זה גם תלוי באיך תרגישו לגבי השיעורים בלוינס. יכול להיות שזה יהיה מוצלח, אני מקווה מאוד שזה יהיה מוצלח, אבל יכול להיות שלא, כאילו... וגם אם יש לכם איזשהו רצונות כאילו... שבא לכם פשוט כאילו שאני מתעסק גם בדברים אחרים, אז אפשר כאילו להעלות את זה ולעשות איזשהו תיאום ציפיות. כשרוצה להגיד משהו עכשיו, כשנשאיר את זה ב... נשאיר את זה ל... אם קיצור, אם מישהו יש לו מחשבות על זה, הוא מזמן. זה בעצם האמירה הפשוטה.